הים התיכון היה עד כה בר מזל. אירועי זיהום ים ממיכליות ומקידוחי נפט עמוקים, כפי שקרו במפרץ מקסיקו, סמוך לאלסקה או באוסטרליה, פסחו עליו. אולם באיחוד האירופי נערכים ליום פקודה ומבקשים להחמיר את הסטנדרטים לפיקוח ואכיפה על מיכליות הנפט, כמו גם על הקידוחים, וכן לשפר את ההיערכות למקרה של זיהום ים. ג'ונתן פאצ'ה, מתאם הפרויקט של תוכנית SafeMed במלטה של האיחוד האירופי, יושב במרכז תגובת החירום לאירועי זיהום ימי, והתפנה לראיון מיוחד לרשת ב'.
Very lucky in the mad that we have not had a very big marine casualty resulting in a huge oil spill as was the case in other seas with some very prominent shipping casualties. That doesn't mean that the Mediterranean Sea
that הרבה המזל לא היה לנו בים התיכון זיהום נפט גדול כמו במקומות אחרים בעולם. זה לא אומר שהים התיכון לא סובל מזיהום כלשהו, שכן הבעיה של זיהום תפעולי ברמה היומיומית של כלי שיט היא בעיה לא רק בים התיכון אלא גם ברמה גלובלית. עדיין אומר שהיה שיפור כלשהו בעניין זה, אך יש הרבה עוד לעשות. ההגנה על הסביבה הימית בים התיכון נקבעה באמצעות אמנת ברצלונה. המכשיר העיקרי להתמודדות עם זיהום מקידוחים הוא הפרוטוקול הימי, אולם זה קיבל תוקף סופי רק לפני כמה חודשים. בינתיים מתמודדים ב-SafeMed בעיקר עם זיהום אפשרי ממיכליות, וחלקה של ישראל לא נפקד. החודש ישלח דוקטור שרדר, מומחה גרמני מטעם הפרויקט, כדי לבדוק את עמידת ישראל בסטנדרטים למניעת זיהום.
Is one of the active contracting parties to the Barcelona Convention. Israel has one of the highest standards in the Mediterranean region. There is always room for improvement. And the very fact that Israel has officially volunteered
Israel הייתה אחד הצדדים הפעילים ביותר לאמנת ברצלונה להגנת הסביבה הימית בים התיכון, וכשזה מגיע לנושא של מניעת זיהום ומוכנות ותגובה לאירועי זיהום, ישראל היא צעד פעיל. יש לה סטנדרטים גבוהים ביותר באזור הים התיכון, וכשזה מגיע למניעה מספינות לזיהום הימי וגם לגבי מוכנות ותנאים לזיהום ימי, יש תמיד מקום לשיפור, והעובדה שישראל התנדבה לשימוע משקפת את המחויבות של ישראל להבטחה ששיתוף הפעולה עם הרגולציה נעשה בחיוב.
It doesn't mean that everything is working clockwork. One of the problems faced by the administration of shipping and ports is the lack of human specialized human resources because it is not easy to be able to recruit certain shipmasters for example and chief engineers who are required by any maritime administration for the inspection of ships.
בעיה מרכזית היא היעדר כוח אדם מקצועי ברשות הנמלים והספנות, כי קשה לה לגייס מומחים ימיים ומהנדסים ראשיים הדרושים לבחינת ספינות. אם כי, מוסיף פאצ'ה, בעיה זו נפוצה גם במדינות אחרות בים התיכון. אין ספק שהמהלך של ישראל ומדינות המערב, שרק נמצא בחיתוליו, להשתחרר מהתלות בנפט מסיבות אסטרטגיות ומדיניות, עתיד להביא לשינוי מבורך בכל הקשור לכמויות הנפט המובלות בים התיכון. מנגד, הצלחה של הקידוחים הישראלים במציאת נפט בעומק הים עלולים להביא לגל של מחפשי נפט גם במים העמוקים של ישראל וגם בכל הקרן המזרחית של הים התיכון.
האם סוף לפרשת הריגול הגדולה ביותר בתולדות נורווגיה, ארנה טרולד, היה פוליטיקאי בכיר שהואשם בריגול למען הסובייטים לפני 25 שנה, מאז עולה בכל פעם מחדש הטענה כי הוא הופלל, כך גם בספר שיצא לאור לפני שנה. בסוף השבוע האחרון הודיע ועדה מיוחדת של פרקליטות בנורווגיה שלא תחקור מחדש את הפרשה. על הפרשה של הנורווגי מדווח יגאל רום.
אמרת בנורווגיה ארנה טרולד כאילו אמרת בישראל הפרשה או עסק הביש. פצצה מתקתקת כבר יותר מ-25 שנה. במושגים ישראלים היה טרולד נסיך פוליטי, בנו של שר סוציאל דמוקרטי לשעבר, ידיד אישי של ראש הממשלה, בעצמו סגן שר החוץ אחרי קריירה דיפלומטית קצרה ומבטיחה. אלא שמדובר בשנות ה-80, ימי המלחמה הקרה, שטרולד ניסה לנצל לטובתו, אבל גם היה אחד מקורבנותיה. כשנעצר הופסקו שידורי הטלוויזיה הנורווגית שהעבירה את הליפות